כשאתם שומעים את הצירוף גיבור על, מה אתם רואים? איזה דמות קופצת לכם לראש? בואו ניכנס לזה. נכון, יש מצב שהיום זה ספיידרמן, איירון מן ותור, אבל יש שתי דמויות שהטבו את הדרך לכל גיבורי העל של היום, ואלו הם האבות המייסדים, תחתונים על המכנסיים, גלימה, וכמובן הזהות הבדויה שתחתיה הם חיים. אבל בעולם גיבורי העל, בכל סוגי המדיה, מקומיקס ועד קולנוע, הם נעלמו מהמרכז. ואם כל זה לא עזר לכם, הנה רמז אחרון, לאימהות של שניהם קוראים מרתה. הצלחתם כבר לנחש? בטמן וסופרמן, גיבורי העל שכל אחד חלם להיות.
מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי. בטמן וסופרמן, הרנסנס של הקומיקס.
הקרב העקוב מדם בין ענקיות עולם גיבורי העל, DC מול מרוול, יוצר המון בעיות אצל הגיבורים האייקונים. ואלו שסבלו הכי הרבה הם הגיבורים האגדיים שלנו, בטמן וסופרמן. אם איכשהו יצא שחייתם מתחת לאבן עד עכשיו, בואו נספר לכם מי הם באמת. נתחיל מהראשון ביניהם, סופרמן. עוד לפני שהוקמו חברות הענק של עולם הקומיקס, מרוול או DC, הגיע אלינו גיבור העל הזה. ג'רי סיגל וג'ו שוסטר, כשעוד היו סטודנטים באוניברסיטה, חשבו על הרעיון הזה. אבל מה אם נספר לכם שבהתחלה, בגרסה המקורית, לסופרמן לא הייתה בלורית, בלי גלימה, והוא היה בכלל עם כוחות שונים לחלוטין. פעם ראשונה שבה סופרמן התפרסם, הוא הוצג כאיש קרח עם יכולות טלפתיות, שכל מה שהוא רצה זה להשתלט על העולם. והוא מופיע בגרסת קומיקס שנקראת שלטונו של סופרמן. כל זה מבוסס על ספר פנטזיה שסיגל כתב בשם The Advanced Guard of Future Civilization, שהתפרסם בשנת 1933. אבל אחרי עוד כמה ליטושים, סופרמן הופך דווקא לבחור הטוב, והיוצרים שלו מחברים בין כמה גיבורים מיתולוגיים, שמשון הגיבור, הרקולס, משה, ועוד כמה דמויות מודרניות לאותה תקופה. ואם נסתכל על מה שהם לובשים, השכמיות, הגלביות או הלבוש הגלדיאטורי, אף תלבושת היא לא כמו של סופרמן.
סופרמן לא כזה בכלל, צבעוני, יש לו את כל צבעי אמריקה ועוד קצת צהוב לאס.
זו הפשטות שבלבוש של סופרמן, ככה הוא נתפס אצל המעריצים, וגם אצל דוקטור עמית פלחר, פסיכולוג קליני וחובב קומיקס. אז מה הסיבה לכך? פשוט, באותה תקופה הקרקסים היו פופולריים, לצד מקפצי הטרפז ואוכלי החרבות, היה גם את האיש החזק בעולם, סירקס סטרונגמן, שסימן ההיכר שלו היה לבישת תחתונים מעל המכנסיים, וככה בחרו להציג את סופרמן, שגם הוא חזק כמותם. ושאר גיבורי העל פשוט המשיכו את הנורמה. בהתחלה, היוצרים חשבו לפרסם את סופרמן בחברת הקומיקסים טיפ-טופ, החבר'ה האלה שעושים את הכלב סנופי. אבל עורכי המגזין טענו שזה יותר מדי יוקרתי ולא משהו שהקוראים שלהם ירצו לקרוא. ואם אתם שואלים אותי, טעות פטאלי. סיגל ושוסטר, בסופו של דבר, הצליחו למכור את הקומיקס לחברת דטקטיב קומיקס, שלימים נקראו DC. ובשנת 1938, סופרמן קיבל קומיקס משלו, גיבור העל הראשון בעולם, וכמובן, הכי חזק. הוא נולד בשם קל-אל, בכוכב קריפטון שעמד להתפוצץ, וההורים שלו בחרו להציל אותו, ושגרו אותו לעולם שבו התנאים דומים באופן יחסי, כדור הארץ. וככה הוא התגלגל לבית משפחת קנט, וגדל באלטר איגו תחת השם קלאר קנט. הוא מועסק כעיתונאי בדיילי פלנט, ונשמע קצת כמו הבחור המושלם, לא ככה?
סופרמן, בכל צורה שהיא תביא אותו הביתה, אם עם הגלימה שלו או בתור קלאר קנט תחנון, זה מצוין.
אבל אין לו מסכה או משהו כזה, אז איך לא יודעים שזה הוא? מסתבר שבקומיקס המקורי, מלבד למשקפי הראייה שהוא לא באמת צריך, סופרמן שומט את הלסת קדימה, הולך בשפיפות ומתנהג בצורה קצת מופנמת ומשונה. מה שיוצר הטעיה וגורם לחלק מהמעריצים לחשוב שזה אולי מעבר לזה.
סופרמן, גם כשהוא הדמות של גיבור העל וגם באלטר איגו שלו, באני האחר שלו, קלארק קנט, הוא עיתונאי, הוא בוק. הייתה פעם הבחנה שבעדכון הפסיכיאטרי כבר יצא מהספר, אבל עדיין מאוד משתמשים בה, של אוטיזם בתפקוד גבוה, זה נקרא אספרגר.
כן, יש מצב שבאמת לסופרמן יש אוטיזם בתפקוד, כלומר, לקות התפתחותית שמשפיעה בין היתר על הבנת סיטואציות חברתיות. סופרמן כביכול אורח בעולם בני אדם, ויכול להיות שבגלל שהוא הגיע מפלנטה אחרת, הוא מתקשה בהבנה של סיטואציות חברתיות. ולמרות שהוא קצת שונה, כמו כל אדם עם אוטיזם, הוא מפצה על זה במקום אחר. אינטליגנציה גבוהה, הבנת הנקרא, או במקרה של סופרמן, להיות סופרמן. בהתחלה, הכוחות של סופרמן היו עוצמה אדירה, קפיצה למרחקים וחסינות מכדורים, ורק בהמשך הוא קיבל את יכולת הלייזר, נשיפת קור והתעופה. ואת כל התענוג הזה הוא מצליח לקבל ממקור האנרגיה שלו, השמש, ממש כמו פרח בפוטוסינתזה. אחרי כל זאת, בתכלס, סופרמן הוא הגיבור שמייצג את כל מה שצודק וטוב בעולם, ובלעדיו, ייתכן וגיבורי על בכלל לא היו מה שהם היום, אם בכלל היו גיבורי על. ולכן, יש לנו גיבור על נוסף, אותה גברת בשינוי אדרת, אישת אלף, בטמן. כל הסיפור הזה נולד באופן הרבה יותר שטחי. בטמן התחיל מתוך קומיקס שהתעסק בעיקר בבלש פרטי, שבשלב מסוים לקח את החוק לידיים ורק מאוחר יותר נוצר לו הסיפור המרגש של הבטמן שאנחנו מכירים.
בטמן התחיל כדיטקטיב, זאת אומרת הוא התחיל כבלש, זה מה שהוא עשה, היה עניין של אני מוצא את הרמזים, הוא גם נקרא, השם שלו זה הבלש הטוב בעולם, The World's Greatest Detective.
זה היה אלון רוזנבלום, יוצר הבלוג מולטיברס ומעריץ מושבע של עולם הקומיקס. בטמן נכתב בשנת 1939 על ידי בוב קיין וביל פינגר, בחוברת מספר 27 של דטקטיב קומיקס. שדרך אגב שווה היום מיליון דולר. כשהיה ילד, הוא הלך עם ההורים שלו לקולנוע לראות זורו, וכשהם יצאו משם, פושע הרחוב ירה בהוריו של ברוס ויין לנגד עיניו. הטראומה הזו הייתה הסיבה לצמיחתו של האביר האפל שאנחנו מכירים היום. הוא נכנס לכושר C, למד כל אמנות לחימה קיימת, וכמובן שחידד את כישורי הבילוש שלו, וזאת כדי שהוא יוכל להגן על תושבי העיר, ולמנוע ממצב כמו שלא לקרות שוב. אז המסכה והחליפה השחורה קיימות במטרה לשמור על הזהות האמיתית של ברוס, וגם להטיל פחד ואימה על כל פושעי הרחוב של גותם.
בטמן הוא כפסע בינו לבין להיות bad guy. הוא האביר האפל. אם לסופרמן העיניים הם כחולות, כן? גם כשהן מאחורי המשקפיים החנונים הענקיים של קלאר קנט, אצל בטמן העיניים ריקות. אין שם צבע ואישון. והוא גר בעיר גותית של מוות, גותם, סיטי. הוא שחור, הוא דוקרני, או שולי הגלימה שלו, אתה רואה, הוא מצויר וגם מצולם ככה שאם אתה תיגע, אתה תידקר. בטמן יש לו קצת צהוב והרבה שחור ואפור. יש בו משהו מרתיע. זאת אומרת, אותו אחד שאמור להציל אותנו ולהיות, להרגיע אותנו בשעת צרה, בעצם אנחנו לא היינו רוצים לפגוש בו בסמטה חשוכה, בדיוק כמו את הפושעים שמהם הוא מגן עלינו.
למרות שבטמן מבוסס על דמויות שונות כמו דרקולה או גם ההשראה מזורו, בהתחלה הנשק העיקרי של בטמן היה אקדח. אבל בגלל שזה עושה קצת קונוטציות שליליות אצל המעריצים, האקדח נעלם ובטמן שלנו הפך להיות גיבור על, נטול כוחות על, עם מלא מלא גאדג'טים. ובגלל זה הוא כל כך מיוחד. למרות שאפשר לומר שהכסף שלו נחשב לכוח על. מעניין, כמה עולה בכלל להיות בטמן?
לפי החישובים של היסטוריון הקומיקס, טדי האוס, בשביל להיות בטמן אמיתי צריך 682 מיליון דולר. רק אחוזת ויין והמעבדה התת-קרקעית, מערת האטלף, שואבות כ-600 מיליון דולר מכל התקציב. השכפץ חסי נגד קליעים ואש שווה מיליון דולר, שלא נדבר על המכונית האדירה שכולנו חלמנו עליה, הבטמוביל, שומדת על 18 מיליון דולרים. וברוס ויין, האדם שמאחורי המסכה, שווה לבד 7 מיליארד דולר.
ואם חשבתם שהכסף הוא רק בעולם הדמיון, סדרת הלייב הראשונה של בטמן, שהייתה מעט קומית, עלתה להעביר בזכות התרומה הכלכלית של מעריץ מושבע, לא אחר מאשר יו הפנר, הבעלים של פלייבוי. אז אם יש בזה כל כך הרבה כסף ויוקרה, איך העזנו לוותר עליהם? הם מושלמים כמו שהם.
בטמן הוא וברוס ויין הוא האופנוען הרע שאמא לא הייתה רוצה שתביא הביתה.
אוקיי, אולי לא הכי מושלמים, אבל המרדף שלהם אחר הצדק המוחלט והדיכוטומיה בין הטוב לרע הופך אותם למשהו מתייפייף וכל כך רחוק מהמציאות. וכולנו יודעים שהיום שניהם לא גיבורי ההלכים נוצצים.
קודם כל אין טוב בלי רע. כלומר, סיפור שבו יש רק טוב בדרך כלל לא מעניין אנשים, כי כאילו צריך שהטוב יתגבר על משהו רע. כי אם הוא לא מתגבר, אנחנו הופכים להיות אדישים לטוב. כלומר, הטוב הופך להיות פחות רלוונטי.
זה מה שאומר דוקטור אריק טייב, פסיכולוג ומעריץ קומיקס, לגבי השלמות של הגיבורים האלה. בטמן וסופרמן הפכו להיות סוג של בדיחה בעולם גיבורי על. עולם הקולנוע השתלט על עולם הקומיקס, והפך את הגיבורים להרבה יותר נגישים לקהל. ובשנת 2008, אחרי שהסרט איירון מן הראה לעולם גיבור על במיטבו, העולם של דיסי התחיל להפוך לזניק חד, ולפספס את המעריצים. הגיבורים החדשים הצליחו להיכנס לנו ללב, להתחבר אל האנושיות שלנו, עם לא מעט חסרונות משל עצמם, כמו שחצנות ויוהרה שיש לאיירון מן, ואפילו ייצוג של דמויות אנטי-מוסדיות כמו המעניש או גוסט ריידר. ודווקא דמויות כאלו אנחנו אוהבים יותר, ובטמן וסופרמן הפכו לחנונים של הכיתה. ואם הטיעון הזה נשמע לכם מופרך ואתם אומרים, רגע, אבל האביר האפל היה סרט ענק שהצליח בטירוף, אז תשאלו את עצמכם, על מי מדברים כל מי שמזכיר את הסרט הזה? מי באמת קופץ לנו לראש? מי הגיבור האמיתי? התשובה הברורה היא הג'וקר.
המשמעות של הסרט האביר האפל היא כמו המילים האחרונות של בן אדם שאנחנו רוצים להכיר. אז כבר זה יכול להביא אותי לקולנוע, כי אני יודע שזה הדבר האחרון שהוא עשה. אחד הפריימים האחרונים איתו בסרט, עשו שם עריכה מאוד חכמה, זה הוא לא מת בסרט. בסרט הוא נשאר מתנדנד תלוי כזה בחוץ, מבין שהוא הפסיד הפעם, אבל תבוא הפעם הבאה, מה שאנחנו יודעים שבחיים לא יוכל לקרות, לא עם הית' לג'ר בתפקיד הג'וקר.
את הג'וקר בסרט הזה גילם השחקן ההוליוודי הית' לג'ר, ובמהלך הצילומים של הסרט הוא מת. יכול להיות שהמומנטום והזמן שבו כל הדברים קרו יחד, הם מה שנתנו להית' לג'ר את האוסקר, ודחקו את בטמן עצמו. כי בתכלס, הציבור לא מחפש את המושלם, הוא מחפש את העומק. ועדיין, בטמן וסופרמן הם גיבורי על שגם אם תפתחו מילון, הם יופיעו בציור ליד ההגדרה הזאת. הם מייצגים עבורנו את הטוב המוחלט. ולמרות שהם לוקחים את החוק לידיים, הם שומרים על התואר, ואף פעם לא הורגים את האויב. בסופו של דבר, כל השינויים שהדמויות עוברות זה כדי להישאר רלוונטיים גם בימינו. סופרמן מגלה פתאום שיש לו צדדים שליליים, ובטמן...
משלב לשלב רואים שגם סופרמן וגם בטמן הופכים לו טיפה יותר אנושיים, מכיוון שזה כבר לא יהיה מעניין לראות גיבורים שהם פשוט גיבורים, וזהו. כלומר, זאת אומרת, אוקיי, אז תמיד הסוף הוא ידוע מראש. פה פתאום הם אומרים, אני יכול להפתיע. אם סופרמן, יש בו גם אלמנטים אנושיים, והוא גם יכול להיות מנוצח, כנראה לגבי בטמן, פתאום אתה יוצר עניין, פתאום אתה אומר, וואו, יש פה מה לראות, כי לא תמיד הוא ינצח, לא תמיד הסוף ידוע מראש.
אוקיי, אוקיי. אז הבנו שבטמן וסופרמן הם מייצגי הצדק. וכדי לנסות לצאת מלופ השלמות הזאת שהביאה לנפילה, יוצרי הקומיקס הוסיפו להם קצת יותר עומק, עם קצת יותר רבדים. בסופרמן ניסו להוסיף רובד חדש, שבו סופרמן מוצג כאיש הרע. קצת פתטי אם תשאלו אותי. לבטמן עשו בערך את אותו דבר עם The Batman Who Laughs, שזה שילוב של בטמן עם חיוך מטורף כזה, כמו של הג'וקר, שמנסה להשמיד את העולם של DC בדרכים מטורפות, כמו שרק בטמן יכול לחשוב עליהן. אז הבנו, ניסיתם להמציא אותם מחדש ולעשות אותם אפלים, וואלה, כנראה שזה לא עובד. הגיע הזמן לקבור את הגיבורים האלה. אבל רגע לפני שאנחנו קוברים אותם, בואו ניתן להם עוד צ'אנס לספר מחדש את הגרסאות שאנחנו כל כך אוהבים. והפעם, מחוץ לארון. נתחיל מבטמן. בשנת 1942, ביל פינגר, היוצר, מחליט להוסיף לו שוליה, רובין, כדי שיהיה לבטמן שותף שעבר טראומת ילדות דומה, וכדי ליצור יותר דינמיקה בקומיקס. היוצרים הצליחו להשתיל המון סצנות ופריימים חד מיניים בין הדמויות. ומי יודע, אולי זה דווקא גלגל ההצלה שלהם. חשדנו, הנחנו, אבל היום זה בפנים. יכול להיות שעם כל הכבוד ללויס ליין ולקאט וומן, האהבות הלא ממומשות של בטמן וסופרמן, קלארק וברוס היו מעדיפים ללכת לישון יחד באותה מיטה? דיק גרייסון, שהיה הרובין הראשון של בטמן, באחד הקרבות, חושף בפני הרלי קווין, השוליה של הג'וקר, את החיים המשותפים לצד בטמן, והוא לא מנסה להסתיר את הזוגיות שהייתה. אלון רוזנבלום מספר על צמיחת הגאווה בקומיקס.
גיבורי על תמיד היו נושא מרכזי בדיון על הומוסקסואליות. גם בזמנו כאשר גיבורי על התחילו להופיע, היו כל מיני פסיכולוגים שטענו שזה יכול לדרדר בני נוער להומוסקסואליות. ויש כאלה שיכולים להגיד שגם הם יצורים מאוד מיניים. למרות שענייני המין בקומיקס פחות היו מטופלים עד נגיד ל-20 שנה האחרונות, זה היה יותר סיפורי אהבה ואולי נשיקה פה ושם, לא התייחסו כל כך למיניות.
אם חשבתם שרק בטמן יצא מהארון, אז גם לסופרמן יש את הדרך שלו. אבני הקריפטונייט הירוקות מחלישות את סופרמן, ומסתבר שיש עוד אבנים שונות כמו האבן השחורה, שהופכת את סופרמן לרע וגורמת לו להרוג את המשפחה שלו, מישהו אמר הרקולס, ויש עוד צבעים עם השפעות שונות. והיוצרים החליטו להוסיף גם את הקריפטונייט הוורוד, שגורם לסופרמן לחבב את המין הגברי, ולשים את לויס ליין בצד. נכון שיש גיבורי על עם נטייה מינית מובנת מאליה, ואולי קצת חבל שהגיבורים המיתולוגיים הוצגו בצורה כל כך קיצונית לגבי הנטייה המינית. אבל זה נחמד לגלות שגם הגיבורים שאליהם כולנו נושאים עיניים, בין אם בחושך או באור השמש, הם גם חולקים סוגי אהבות שונות כמו כולנו.
הנוכחות של גיבורי על גאים קיימת כבר למעלה מ-25 שנה, והיא רק הולכת ומשתלטת, ופשוט זה הופך את ה... עניין הגאווה למשהו מאוד נורמלי, מאוד נורמטיבי, וזה מה שיפה. זאת אומרת, לא מתעסקים בזה ולא מתייחסים לזה כאילו זה משהו מאוד גדול ומשונה ומיוחד, אלא זה חלק מהבן אדם.
אז יכול להיות שכוח העל האמיתי של הגיבורים האהובים הוא לנרמל להטביות, וזה יותר חשוב מאשר להציל עוד שודד. ולמרות כל היריבות בין בטמן לסופרמן, בקומיקס משנת 1966 מאת אדמונד המילטון, בעלילון The World Finest מספר 157, בטמן וסופרמן מפתחים יותר ויותר את הזוגיות שלהם, מה שגורר את המעריצים ליצור ציורים רבים של פן-ארט, ובו זוג הגיבורים הזה, שמבלה הרבה מאוד שעות ביחד, אחרי שהם מסיימים להציל את העולם, מחזיקים ידיים ומתנשקים לאור השקיעה. כשחושבים על זה עוד, יכול להיות שבטמן נגד סופרמן, הסרט שבמהלכו נרסו מאות בניינים ואלפי מכוניות ונפצעו המון אנשים, היה בסך הכל מריבת אוהבים על מי לובש את המכנסיים בבית הזה, ורצוי מתחת לתחתונים.
מאחורי המסכה, תוכניתם של גיא דוד, אביה פרץ ונתנאל שמי. מוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של מאחורי המסכה.